אז הפרשה, כמו שאתם בטח ראיתם, מחולקת לשני חלקים. ראיתם? הלו? אני מזהה פה סימפטומים של טראומה. חרדות, קצת חרדות. יפה. אז הפרשה מחולקת, אני אספר לכם, מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון, למפגש שבין יתרו לבין משה, ויחד עם זה איזושהי יוזמה מאוד פורצת דרך בנושא סדרי המשפט בישראל. והחלק השני הוא מעמד הר סיני, על ההגעה של עם ישראל להר סיני, ההכנות, ואחרי זה המעמד בעצמו. אני רק רוצה לומר שני דברים שאנחנו נעסוק גם בכלל וגם בפרטים, בסדר? הכלל ופרט זה בעצם יהיה הסדר. את מבינה שזה אפס נראה קצת פתטי שהפרשה נקראת יתרו? לא קצת מוזר? כאילו עד שמגיעים לפרשה שעוסקת בליבה של העולם, במתן תורה, מעמד הר סיני, לא תקרא לה סיני? כאילו איזה פספוס? תורה. ואם תגיד לי, טוב, אין ברירה, אבל צריכים איכשהו לדחוף את יתרו לאיזשהו פרשה, אז תדחוף אותה לבשלח. תעשה עוד כמה פסוקים, סגור את יתרו ותתחיל את בשלח עם יתרו, ופרשת הר סיני תתחיל בעליית שלישי, כל כך פשוט, ואז זה נושא אחד, חורס את הפרשה, זה היה מאוד יפה, מאוד מרגש, מגיעים להר סיני. למה לקרוא לזה יתרו? יותר מזה, למה באמת פותחים את הפרשה? למה באמת... מועמדת. יפה מאוד. למה באמת סומכים את יתרו להר סיני? השאלה הזאת מתעצמת. זה שאלה ראשונה שבכל מקרה הייתה צריכה להישאל. על גבי הדבר הזה, האם מישהי כאן למדה את רש"י במקרה? כחלק מההכנה של הפרשה? יש פה אורחות, איזה חילול השם. חילול כבוד המדרשה. מה זה? מה עם רש"י? רק בגלל שבוע חזרה. הרצפה עקומה, מה שנקרא. אז השאלה הזאת עוד יותר חדה אם רואים את רש"י. איך זה קשור? מכיוון שרש"י אומר, ממש על התחלת הפרשה, כתוב, ויהי ממחורת. מה קרה מחורת, אתם זוכרות? בתחילת עליית שני? מתי זה קרה? ממחורת מה? ממחורת מה? איפה גם מועמד אני רואה? שרי עם ישראל, זה פרסונל, VIP. ממחורת מה? נקריא לכם, פרק י"ח, פסוק י"ג, ויהי ממחורת, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. ממחורת מה? אז הפשט הוא מחורת הפגישה בין יתרו למשה. אבל רש"י אומר משהו אחר. מה רש"י אומר? בדעת יפה מאוד. טוב מאוד. איזה יום כיפור? כן.
לא הגיוני יום כיפור, אבל...
לא הגיוני, אבל בכל זאת.
שהרי קודם מתן תורה...
בוא נעשה ציר זמן רגע, טוב? מה, מה?
תציר. זה היה מתן תורה.
יפה. את מבינה את הסדר לפי רש"י? לפי רש"י, הכל בעצם מתהפך. איך הוא מתהפך? הרי יצאו ממצרים מתי אתם זוכרות, נכון? זה אתם זוכרות, ברוך השם? אשרמה, ברוך השם. יצאו בפסח, נכון, ממצרים? היה שבעה שבועות, הגיעו להר סיני, זה נכון? עד לכאן זה בסדר, מדויק? הגענו לשבועות, נכון? מעמד הר סיני? 40 יום, לאיפה הגענו עכשיו? דקרנו את מה? לא. יוזיין תמוז שבירת הלוחות, נכון? וכמו שיורד לוחות הברית, חטא העגל, נשברים הלוחות. עוד 40 יום, איפה הגענו? א' אלול, שהשם אמר סלחתי כדבריך. עוד 40 יום, לוחות שניים, בדיוק יום כיפור. למחרת, אומר רש"י, יתרו מגיע.
אז בכוונה
שיתרו מגיע. ואז אומר רש"י, אני מבין שקצת מוזר, ולכן הוא מסביר לך. הוא אומר, ואין פרשה זו כתובה כסדר. כי הרי ברור שמעמד הר סיני לפי זה, שהוא המשך הפרשה, הוא קדם ליתרו בכלל. יתרו הגיע 120 יום אחרי מעמד הר סיני. 40-40-40. נכון? אלא, אומר רש"י, יש כלל, אלא אין מוקדם ומאוחר בתורה. פעם ראשונה שזה מופיע שהכלל הזה ברש"י, והוא עקבי איתו. זאת אומרת, גם לגבי המשכן, עוד מעט נראה, בשם שבוע הבא ועוד שבועיים, אנחנו נראה שגם לגבי המשכן, רש"י אומר, אין מוגדר מאוחר בתורה. הרמב"ן, אני אגיד לכם סוד, חולק על רש"י, והוא אומר, יש מוגדר מאוחר בתורה. מה שנכתב לפני, קרה לפני, יתרו הגיע לפני מעמד הר סיני. בתוך השבעה שבועות, שבין פסח לשבועות, שם יתרו מגיע. עד לכאן מצוין, אני רק עוצר שנייה אחת שם, ועושה close up רגע, בסדר? איזשהו כאילו מיקוד, הגדלה. איזה שיטה יותר פשוטה בעינייך? רמב"ן או רש"י? רמב"ן. כמובן שהרמב"ן, נכון? כי אם זה נכתב לפני, אין סיבה להפוך את היוצרות, נכון? מה יענה זה רש"י? או למה רש"י בכלל נזקק לסיפור הזה? מעולה. אז אלה תומד בשם רש"י, וככה כולם אומרים, שרש"י איתן, התנ"ך הוא לא ספר היסטוריה. עכשיו נעשה פינג פונג. מה יענה הרמב"ן? התנ"ך כן ספר היסטוריה?
לא, אבל...
רמב"ן הקדוש, יגיד, כן ספר היסטוריה? אז מה הרמב"ן אומר?
כנראה יש משמעות להסביר
בנכון. פינג פונג, רש"י, הלאה, דברי. כן. את מבינה שיש כאן שני דברים, שתי השקפות עולם מאוד יסודיות. רמב"ן אומר, מה שכתוב בתורה נכתב כסדר המאורעות. זה הפשט הפשוט, אין סיבה לחשוב אחרת, אלא אם כן ישנה סיבה טובה. רש"י אומר, הוא הופך את הסדר, זה די ברור שהוא אומר, אני לא רוצה שסדרי המשפט בעם ישראל ייקבעו לפני מתן תורה. אני רוצה שזה יהיה לאור מתן תורה. אני רוצה שגם זה יהיה כלול כאילו בתוך המסגרת שנקראת תורה. רש"י אומר, אין מוקדם, הוא מאוחר, הוא לא אומר שאין סדר בהיסטוריה. הרי ברור שהשגחת השם עלינו, גם אם את השם, נכון? גם האירועים שקרו, גם הם נאמרו מאת השם. אלא מה אומר רש"י? רש"י אומר, לפעמים יש איזשהו פער בין מה שהשם רצה להגיד לי בזמן אמת, למה שהוא רצה להגיד לי כלומד. זאת אומרת, האירועים קרו בסדר מסוים שהוא מושגח, שהוא מעט השם.
לומד כאחד שקורא
כך. יפה, אבל אני כשאני פוגש את זה בתורה, אני כאילו אמור לחשוב כאילו זה קרה הפוך. מסיבה חשובה, שתכף נסביר אותה. רמב"ן אומר, הסדר שבו הקדוש ברוך הוא הביא את האירוע לעולם, זה גם הסדר שהלומד צריך ללמוד אותו. כמו שהוא קרה. אני כאילו עושה עוד פעם העתקה לאותו אירוע. זאת אומרת, האור השם שהואר עלינו באירוע בעצמו, הוא גם האור שמואר עלינו בסיפור של הדברים בתורה. זה אומר הרמב"ן. עכשיו, אחרי העניין הזה, יש גם עניין נקודתי. זאת אומרת, למה זה חשוב להתווכח האם סדרי המשפט של יתרו היו לפני מתן תורה או אחרי? יותר נכון, זה במיוחד לפי רש"י. זאת אומרת, אם הרמב"ן אומר זה קרה לפני, אז קרה לפני, אין בעיה. זה מה שקרה, מה שאתה קורא, מצוין. לפי רש"י, זה קרה בכלל אחרי. התורה בכוונה גזרה את האירוע מהאזור האמיתי שלו ביום כיפור, והדביקה אותו לכאן, לפני מעמד הר סיני. למה? למה זה חשוב? ואולי זה יענה לו גם כן, על למה פרשת יתרו נקרא פרשת יתרו. אז בכבוד, זה שלכם כבר. כן. סדרי דין, סדרי שלטון וסדרי דין, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, בית משפט השלום, תביעות קטנות, מחוזי, לא הכל יהיה עליך, נבול תיבול.
אולי כאילו מציאות ששני הדברים קיימים,
אני צריך לדעת שיש כל הכל חברות. אבל גם הר סיני, יש שם מוקים, נכון? זה לגנוב.
אולי שדרך שסכמה התורה, כאילו, קודם כל, זה תורה שהוא בסיסי, שהוא לא קשור להם כאן התורה, אבל יש להתנהג במוסריות, זה דווקא מגיע פעמים, אולי זה כמו מה שהיה בעקבות הורים, שכל אדם...
את יכולה להוכיח את זה? מרש"י?
כי בכוונה שם רק לפני.
מה אומר על מרא?
מרא
מה ניתן להם במראה בשלח? שבת. הגיבוד הבאים, פרה אדומה ו... דינים, יפה מאוד, נכון? רש"י אומר שמשה עוד במראה נתן לישראל מקצת דינים. ושבת וכיבוד אב ואם ופרה אדומה. למה זה חשוב לרש"י להגיד את זה? למה משה לא יכול להתאפק? יש ככה מתן תורה. תחכה, תן לי את זה ארוז. למה צריכים לפני מתן תורה לתת כבר את המשפטים?
אולי להגיד שזה עקרונות לכולם ולא...
טוב מאוד. שזה לא תלוי בדתיות שלך. זה שיש משפט, זה שיש סדר, זה לא תלוי בתורה. זה עוד לפני, אולי יותר עמוק מזה אפילו. זה לא רק לא תלוי בתורה, אלא אולי התורה תלויה בזה. זאת אומרת, זה שזה מוקדם, זה אומר, מתן תורה תלוי בקומה ראשונה. נקרא לזה בצורה יותר פשוטה, חוכמה בגויים תאמין. חוכמה היא קודמת לתורה. היא צריכה להיות בסיס לתורה. אם אין לך את החוכמה הפשוטה של איך מנהלים ציבור, התורה לא תעזור לך. הרמת הדתיות היא לא תשלים לך את הפער הזה שהוא פשוט. זאת אומרת, מה שבעצם התורה רוצה להגיד לי בפרשה שבה מעמד הר סיני מופיע בפניי, הפרשה נקראת יתרו קודם כל על שם גוי, והבסיס למעמד הר סיני, למרות שזה לא קרה אז, אבל התורה גזרה את זה משם והביאה הנה כדי להגיד לי שהבסיס למתן תורה הוא דרך ארץ. זה קשור גם לכלל, לאומה, וזה קשור גם לפרט. שכדי שאדם יהיה עובד השם, הוא צריך להיות קודם כל בן אדם. יתרו מדבר על משה איך בונים מערכת אנושית נורמלית. הוא אומר, תשמע, הכל טוב ויפה, יש לך דמיונות, אתה רוצה, יבוא אליי המדרוש אלוקים, הכל טוב ויפה. תכלס, נבול טבעון. אנשים עובדים בתור חודשים. אתה שובר אותם. בוא נתחיל בדברים הפשוטים. זה נקרא דרך ארץ קדמה לתורה. נפתח עכשיו קצת יותר חסות מגדלת לתוך העניין. בסדר? אחרי שמשה עושה מה שעושה, יתרו אומר, שמע, אי אפשר ככה. הוא אומר, שמע, יש פה איזה רעיון. בוא נאמר בינינו בשקט. לא רעיון מי יודע מה גאוני, נכון? נכון? הרעיון הזה הוא לא משהו שלא חשבת עליו קודם. זה ברור לגמרי שהנהגה של 2 מיליון איש אמורה להיות עם איזושהי היררכיה שהיא יותר מאשר אדם אחד. מצוין, כנראה שכל הסיפור, אם זה היה באמת כמו רמב"ן, זה הרבה יותר קל. כי הם בתחילת הדרך, עוד לפני מתן תורה, הם עוד בא כאילו טרום עונה כזה. אז עדיין לא התארגנו בתור חברה. אם זה כמו רש"י, אז זה הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, בעצם עד עכשיו עברו איזה מין תהליך ניסי על כנפי נשרים. עברו 7 שבועות, מן, עמוד אש, עמוד ענן, הגיעו להר סיני, 40-40, שזה היה באמת טראומה גדולה. עכשיו מגיעה השגרה, כאילו. על תחילת השגרה מגיעה ההצעה הזאת. זאת אומרת, כשאתה בונה אומה, תודה רבה, בהקשר טבעי, אתה אמור להתנהל בצורה נורמלית. בגלל זה אפשר ללמוד מהגויים, אין בעיה. יותר מזה, יכול להיות שדווקא הגוי מבין בעולם הזה יותר ממני. אני ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה נחמד, אני באמת עסוק בתשתית המוסרית של העולם, האלוקית, הרוחנית. בהקשרים פרקטיים, מדיניים, גוי זה העניין שלו. לכן אולי דווקא יתרו יכול להאיר את עיני משה בתחום פרקטי. זה נקרא חוכמה בגויים תאמין. כן.
אבל מה אם זה ש...
את שואלת מצוין, זה ממש, זה משפט קישור נהדר לדבר הבא. בואו נראה מה אומר יתרו ומה עושה משה. האם, על פניו, האם משה הסכים ליתרו? הסכים, נכון? איך את יודעת את זה? איפה זה כתוב? בתחילה שלישי, נכון. וישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר, נכון? מה זה אומר? שמשה עשה את מה שיתרו אמר. בואו נבדוק את האותיות הקטנות. אם אפשר בבקשה ממש בזריזות רבה, לראות מה העצה של יתרו. העצה של יתרו זה בעליית שני. נתחיל אולי מההתחלה של עליית שני, עד סוף עליית שני, זה מפסוק י' ג' של פרק י' ח' ועד פסוק כף ג' 11 פסוקים, זה העצה של יתרו. והביצוע זה מכף ד' עליית שלישי, מכף ד' עד כף ז', 4 פסוקים סך הכל, שמשה מבצע. תנסו לראות האם יש הבדלים, סליחה, בין מה שיתרו מציע לבין מה שמשה עושה. יפה מאוד, אשריכם, עליתם עלינו. כן. 60 שניות. מצאנו הבדל? מה ההבדל הראשון? חבוד? שמה הייתה?
יתרו נותן הגדרה מאוד ארוכה
יפה. זה הפוך?
למה זה? אותו דבר.
אותו
דבר? לא, הוא לא אומר גדול.
הרב זה, הדבר קשה. מכל העם.
מה זה אומר גדול וקשה? מה ההבדל בין הדבר הגדול לבין הדבר הקשה? או, שגם הדבר קטן יכול להיות קשה, נכון? אצל יתרו זה כמותי, נקרא את זה. סליחה על הקונוטציה. זה בין גדול וקטן והפרש כמותי. אצל משה זה הפרש איכותי, קשה וקטן, נכון? באת עם הזמזם שם משהו?
כל העם וכל ישראל. יתרו מכל העם, הוא אומר אלוקים, אנשי אמת ומבצע, ומשה לוקח אנשי חיל מכל ישראל.
מה זה אומר?
אנשים הפחות...
שכבר למדנו פעם שעברה, את אומרת שהעם זה יותר העמך, נכון? וישראל זה יותר ה... האליטות, בלי פוליטיקה, רק בשביל ההבחנה. מה זה אומר? יש עוד הבדלים?
יש לי אומר, אני אומר לו, קודם כל ביזרתי את כל החוקים.
נכון.
קודם כל צריכים להגיד את כולם, ואחר כך שיש דברים, אז שיבואו כל מיני חוקים לגבי מהרבה. אצל משה הוא לוקח את האנשים, אומר שהשפטו, ואז פשוט תמיד להבין לו, מביאים לך, לא מזכיר את
ה... יפה. הרי מה משה חשב באבא אמינא? הרי יתרו אמר לו, תגיד לי, מה זה? מה קורה פה עם התור הארוך הזה? מה עונה לו משה? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, נכון?
אחר כך הוא לא מזכיר את אלוקים.
דקה. זאת אומרת, הוא אומר, תשמע, אני עושה את זה כי העם רוצה לדרוש אלוקים. איך דורשים את אלוקים? אם יש דבר... בא אליי ושפטי בין איש ובין רעהו וכו', והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. איך משה רואה את המשפט? באיזה כותרת? קשר לאלוקים, נכון? זאת אומרת, כשיש לך בעיה, הבעיה היא לא הסיפור, כאילו, זה תירוץ טוב לראות מה השם אומר על זה. אז העם רוצה לדרוש אלוקים, זה מה שהוא רוצה. וחוזר משה אומר, תשמע, אתה התבלבלת. אמרו לו, מה זה הדבר הזה? נבול תיבול, גם אתה גם העם הזה אשר עמך. ואז מה הוא אומר לו? הוא אומר, תשמע, בוא נעשה פיצול. אתה אומר, אני, הכתובת שלהם, להעביר את דבר השם אליהם, נכון? הם רוצים לדרוש אלוקים, אני הייתי בהר סיני, לפחות לפי רשי וככה, יש כבר תורה, כאילו, אז משה רוצה להעביר את התורה דרך הדינים. בית הדין הוא הצינור להעביר את דבר השם, את חוקי האלוקים ותורותיו, אל המציאות. אומר לו יתרו, תשמע, הכל טוב ויפה. אבל זה מוגזם, זה לא יהיה יעיל. ואז מה הוא אומר? תקשיב, בוא נעשה פיצול. אתה אשמה בקולי, היא עצחה, והיא אלוקים אימך. זה קצת נשמע כמו, נכון? זה כאילו בני עקיבא, מפקד. כן? אבל זה לא זה. הוא אומר, אני מבין את העניין שיהיה אלוקים, אבל זה יהיה, אתה תהיה רק לדרוש אלוקים. איך זה יקרה? היה אתה לעם מול האלוקים, והבאת אתה את הדברים אל האלוקים, והזרת אתם את החוקים, ואת התורות, וכו'. אין שום בעיה. בוא אתה תהיה, אתה תעסוק בחינוך. אתה תהיה איש תורה. אתה תעביר להם את חוקי האלוקים ותורותיו. אל תערבב בין זה לבין הדינים. ואתה תחזה מכל העם שחי ויראה אלוקים וכו' וכו'. ואז הם ינהלו את הסכסוכים לאנשים. למה אתה מערבב שמחה בשמחה? אתה תגיד תורה, הם יגידו דינים. מה שאומר יתרו, זה מה שנהוג כנראה בכל מקום אחר מלבד בעם ישראל. שבית המשפט הוא מקום שבו בונים סדר חברתי. ובית המדרש הוא בו מקום שבו בונים את הזיקה לאלוקים. אומר יתרו למשה, בוא נבדיל בין השניים. אני מסכים איתך שצריכים, הם רוצים לדרוש אלוקים? שום בעיה. אבל למה אתה צריך להכפיף כאילו את הדינים לדבר הזה? אתה תהיה רק איש רוח. תגיד להם את חוקי האלוקים. תעמוד איתם ותגיד להם את מה שהשם רוצה. תעמוד לפני השם, תגיד להם מה שהעם רוצה. אתה תהיה התיווך בין שמיים וארץ. אין בעיה. אבל יהיה עוד מנגנון אחר, נפרד, מתוך העם, שהם ישפטו את העם. ואז יש הבחנה בין קטן וגדול. יכול להיות שיש דינים גדולים שהם תקדימיים. בדינים תקדימיים אתה גם כן תתערב. אם זה תביעה של מיליון שקל, זה כבר שלך. אז זה כאילו עוד תחום, אבל באמת אתה תהיה מורה. אתה לא תהיה דיין. וככה יהיה הבחנה. אגב, יש ספר שנקרא דרשות הר"ן. והוא שם מדבר על ההבדל שבין דין תורה לבין משפט המלך. משפט המלך נועד ליצור סדר חברתי. שלא יהיה בלגן, שלא יהיה אלימות, שלא יהיה פשע, שלא יהיה סכסוכים. זה משפט המלוכה. זה בעצם נועד כדי לבצר את השלטון, כאילו את הסדר, את ה... את ה התנהלות כאילו. ויש משפט התורה שהוא נועד להופיע את שם השם בעולם. זה העצה של יתרו. למה דווקא מכל העם באמת בתמי? למה דווקא צריכים, זאת אומרת, לפי יתרו לבחור אנשים טובים עם הרבה כישרונות מכל העם? כי אם אתה רוצה שיהיה לך, שיתנו בך אמון, אתה צריך שמכולם יהיה נציגות. נכון? כמו היום. כן, יכול להיות. לא שמתי לב בינתיים, אבל יכול להיות שהבג"ץ הוא מכל העם. אבל יתרו... זה כמו כנסת, בדיוק. בדיוק, כמו כנסת. זאת אומרת, לי יש נציגות, כאילו. זה שמישהו נכון אומר לי מה לעשות, אני סומך עליו, כי מבינים אותי שם. זה נקרא לחזות מכל העם. ואז אנחנו רואים שאחרי שבאמת משה... מקבל, ויפה משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. אבל בזאת הקטנות אנחנו לא רואים שום דבר. הוא בוחר אנשי חיל מכל ישראל, ויתן אותם ראשים על העם. כאילו, הוא יודע להגיד עם. זה לא מילה שהוא שכח. הוא לא אומר אותה שם. הוא אומר, על העם יהיו אנשי חיל מכל ישראל, לא מכל העם. למה משה כל כך מתעקש? כי עבור משה רבנו, בית המשפט הוא לא מקום להסדרה חברתית. הוא מקום להופעת דבר השם. יותר מזה, משה רבנו לא רואה את עצמו, או את המנגנון הזה, בשני צינורות. יש צינור רוחני, יש צינור משפטי. הוא רואה את המשפט כצינור רוחני, אמנם תחתיו, אבל הוא ראש הפירמידה. דרך אגב, יש משנה במסכת סנהדרין. שם דנה המשנה, כמה דיינים היו בסנהדרין. כמה את אומרת? לא, בסנהדרין. 70. 71. מה האמת?
71 זה מקרה של הכרעה.
מחלוקת. דעה אחת במשנה אומרת 70, ומשה נפרד מהם. דעה שנייה אומרת 70, ומשה על גביהם, זה אומר 71. השאלה, האם כאילו משה נמצא, הוא אב בית הדין, או שהוא זרוע נפרדת? זה השאלה כאן בדיוק. באופן עמוק, משה לא מוכן לקבל את העצה של יתרו עד הסוף. הוא ממנה היררכיה, הוא בונה שרשרת מזון, מה שנקרא, אבל הוא לא עושה נתק בין העולם הרוחני לעולם של הדינים. אז זוכרת איך בית הדין נקראים בשבוע הבא, במשפטים? הם נקראים אלוהים. אז זוכרת פסוק הזה? ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו, ממלכת ראהו. איך את פותרת לעצמך את החור הזה? חומשים קטנים? ואת מסודרת, נכון, נכון. אז אצל משה, בית הדין נקרא אלוהים. זה אומנם שם חול, אבל זה אותה מילה, כמו אלוקים. זה אותן אותיות, אותו עניין. יש משהו בית הדין שהוא מבטא אלוקות, כאילו. ולמה באמת, שנייה. ולמה יש הבדל בין קשה לבין קטן אצל משה, ולא בין גדול לבין קטן? כי אם הנושא זה נושא חברתי, אז באמת הכמותיות היא באמת קובעת. יש תביעות קטנות, יש נניח תביעה של שקל, היא לא תביעה שצריכים להטריח עכשיו את בגץ, זה משהו קטן, משהו כזה פצפון, אבל תביעה של מיליארד שקל זה כבר רציני. זה כאשר אתה בעצם עוסק בסדר חברתי. כאשר אתה עוסק בסדר אלוקי, דין פרוטה כדין מעל לגמרי. מה אכפת לי כמה זה? הרי לא הבעיה זה למי שייך הכסף. הבעיה היא מה השם רוצה בזה. ואז בית הדין זה לא אכפת לו אם זה דין קשה שעשר אגורות יש שם בסיפור, אבל זה דין קשה. או דין קל של מיליון שקל. זה לא משנה כאילו כמות הכסף. זה מאוד משנה עד כמה צריכים כאילו עומק רוחני. זה עושה משה. אז מכאן למדנו שמשה לא מקבל את העצה של יתרו. זאת אומרת, נכון יותר, הוא מאוד מקבל את הטכניקה. הוא לא מקבל את המהות. זה בדיוק המדד הכי טוב להכנה לקראת מתן תורה. תמיד חוכמה בגויים, בצד הטכני תקבל, תאמין, אין בעיה. אולי אפילו יותר מזה. זה הסבר חדש אולי לביטוי הזה, חוכמה בגויים תאמין. זאת אומרת, יש חוכמה בגויים קודם כל, אבל כשאתה מקבל אליך את החוכמה של הגויים, אתה אמור לצקת אליה אמונה. חוכמה בגויים, אתה צריך להאמין, הכוונה לצקת את דבר השם לתוך הכלי הזה שקיבלת, למדת מהגוי. זה ההכנה לאר סיני. הזמן קצר מאוד, אנחנו עכשיו רצים לחלק השני של הפרשה. עם ישראל מגיע לאר סיני. עכשיו זה קטע ממש מוזר, חייב לומר. לפני כן, האם את יכולה, דרך אגב, אולי באמת אחד העניינים שממש מבטאים כאילו את הקשר שבין יתרו לבין אר סיני, זה ויחן שם ישראל נגד ההר. רש"י אומר כאיש אחד בלב אחד, נכון? כאילו, איך זה הגיע? מאיפה זה בא, הכאיש אחד בלב אחד הזה? מה קרה שם שכאילו אפשר עם ישראל להיות שם כאיש אחד בלב אחד? אולי יתרו? יכול להיות? יש סיכוי שבגלל שיתרו בנה את הסדר הלאומי, אז אפשר לקבל תורה עכשיו?
אבל אם זה
כתוב לפני? הרי לפי רש"י, בדיוק. מהותי זה קדם. כרונולוגית זה היה אחרי אולי. מהותי זה היה קודם. רמב"ן זה פשוט חלק. לפי רש"י, למרות שכרונולוגית זה לא קרה, אבל כלומד אני אמור להרגיש שזה כן קרה. זאת אומרת, רק אחרי שאתה בונה את החברה כחברה היררכית נכונה, על גבי זה מקבלים תורה. אוקיי, מצוין. ואז יש מהלך שלם, נראה מאוד פשוט, משה עלה אל האלוקים, זה קרה בבית סיוון דרך אגב, זאת אומרת, א' הם הגיעו, הם חנו, בבית משה עולה, והשם אומר, שמה, כן, יש איזשהו איחול כזה, כל תמר לבית יעקב, ותגיד בני ישראל, בסדר הזה, אתם יותר מבינות, אתם ראיתם מה שעשיתם במצרים, ואני אעשה אתכם על כנפי ישרים, ואביא אתכם אליי, ואתה, אם שמעת שמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וייתן לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. אומר רש"י, אלה הדברים. מה אומר רש"י? מה אומר רש"י? ארבע מילים. לא פחות ולא יותר. מה זה אומר לך על מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה? לך תגיד להם בדיוק את זה. אל תרחיב לי, אל תפרט, אל תעשה לי לך. תגיד להם בדיוק את הפשוט. אתם ראיתם אותי? עושה אתכם ממצרים? אם תהיו לי כך וכך, תשמור את הברית, את התורה, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. תגיד להם את זה. ברור. מה אנחנו? זה עדיין על השולחן, מה שנקרא. מה עונים עם ישראל? פסוק ח', מה הם עונים? ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווהו השם, אמר להם בדיוק את זה. מה הם עונים? מה זה אומר בעברית פשוטה? מה, הם לא מנסה לי, שמה? מה הם אומרים? מה הם עונים? הם מסכימים או מסרבים? מי אומר מסכימים? מי אומר מסרבים? מי לא אומר בכלל? מי לא רוצה לדבר? יפה מאוד. אז אני אומר מסרבים. כתוב כל השאר, דיבר השם נעשה. איך אני יודע שהם לא מסכימים? מהתגובה של הקדוש ברוך הוא. וישב משה את דברי העם אל השם, אם הם הסכימו, אז נגמר המאמן, נכון? זהו נגמר. היית בהר סיני, אמרו לך מסר, אמרת כן, חתמנו, נגמר הסיפור. ויאמר השם אל משה, פסוק ט', הנה אנוכי בא אליך ביד וענן, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה את דברי העם אל השם. לא הבנתי. רש"י אומר יפה מאוד, תהילה אומרת יפה, תשובה על דבר זה שמעתי מהם, שאני צמא לשמוע ממך. בואו נעשה את זה בסדר יותר איתי. מה זה אומר כשאומרים כל אשר דיבר השם נעשה? יפה, ההדגשה היא על השם, כל אשר דיבר השם נעשה. זאת אומרת, כשמשה אומר להם, תשמעו, הקדוש ברוך הוא אמר לי למסור לכם משהו מסוים, מלאכת כהנים וקדוש וכל זה, הם עונים לו, תשמע משה, הכל טוב ויפה. אנחנו מוכנים לשמוע ולעשות רק מה שהשם דיבר. מה הם אומרים לו באופן אוף דה רקורד? לא מאמינים לך. זה מה שהם אומרים לו. לא קונה. רש"י אומר, זה יותר יפה. לא רוצה לשמוע מפי שליח, לא רוצה כלי שני. אני רוצה לשמוע מהשם. איך אני יודע שהשם אמר את זה? מאיפה לך? איך אני אשתכנע שאתה אומר את זה בשם השם? אתם זוכרות את שבוע שעבר? איזה משבר היה בין העם לבין משה עם המן וכל זה, זה הרגלים, או שהוא אלוקים ואז הכל אליו, או שהוא בשפל המדרגה, אתם זוכרים נכון שהם סקלו אותו כמעט. משה רבנו כרגע נמצא במצב שבו הם אומרים תשמע הכל טוב ויפה, מי ישים לנו שלא אתה המצאת את זה? אנחנו רוצים לשמוע, סליחה, אנחנו רוצים לקיים את מה שהשם אמר, כל אשר דיבר השם נעשה. איך הקדוש ברוך הוא עונה לו על זה? בפשט. ואומר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, תקשיבי טוב למילים, בעבור ישמע העם בדברי עמך. אני אדבר איתך, אבל לא בהר סיני לבד. אני ארד אליך באב וענן, והעם ישמע אותי, מדבר איתך. וגם בך אמינו לעולם. הכוונה, אני רוצה שיהיה מעמד, אומנם אני אדבר אליך, אני אעביר דרכך את המסר, אבל אני רוצה שזה יהיה שהעם ישמע אותי מדבר איתך.
אז מה כתשיש את משה כאילו?
שנייה, לאט לאט, רגע, רגע, רגע. זאת אומרת, באמת משה רבנו הוא המתווך בינתיים, אבל העם ישמע באופן בלתי אמצעי שהשם מדבר אל משה, כי הם עד עכשיו הם חששו באופן מסוים שאולי משה מוסיף מעצמו. לא יכול לדעת. הרי מה הם אמרו? כל אשר דיבר השם נעשה. אני רוצה להשתכנע בוודאות שהשם אמר את זה. רגע, פסוק ת' ויגד משה דברי העם אל השם. משה עכשיו אומר לו עוד שלב, הוא אומר לא לא לא, אבל בוא, אתה לא הבנת כנראה, סליחה, מכילה, כנראה לא הסברתי נכון. לא הבעיה שהם רוצים רק לוודא שאני אומר בשמך, ואז אם אתה תגיד לי במעמדם הזה, הם רוצים לשמוע ממך, ועל זה אומר רש"י, אנחנו רוצים לשמוע מפי המלך, לא מפי השליח. זאת אומרת, בשלב הראשון היה איזה מין כאילו חסיד, אני אומר את זה אחרת. באה ואמינה, בדרגה א', קדוש ברוך הוא אמר, אני אגיד למשה משהו, משה יעביר לעם, ונגמר הסיפור. זה פסוק ב', זה פסוק, לא ב', אלא מפסוק ד' ועד פסוק ו', השם רצה להעביר את המסר, את הברית, דרך משה, לגמרי. אמר לא רוצים, כל אשר דיבר השם נעשה. אומר השם למשה, אין בעיה, אני אדבר איתך, אמשיך לדבר איתך, רק אני אשים רמקול אצל העם, והעם ישמע בדברי עמך. הקשר יהיה בינינו, אבל העם ישמע את זה. כמו שיחת ועידה. רגע. והעם אומר, לא רוצה. שנייה, חכי, חכי, אני אלך איתך. העם אומר, אני לא רוצה. ואז מגיע, אז זה. אנחנו רוצים לדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, וזה אומר רש"י. אינו שומע, אינו דומה, השומע מפי השליח, השומע מפי הלך רצוננו לראות את מלכנו. לא רוצים שיחת ועידה.
אבל איפה זה?
ברש"י על פסוק ט'. פסוק ט'. על ויגד משה דברי העם אל השם. נכון, חלק, פשט. ואז מגיע שלב שלישי, מה השלב, הדבר הבא. העם צריך עכשיו להתקדש, להיטהר, לפרוש, לכבס בגדים, כדי לחוות בעצמו מעמד. לא בשיחת ועידה, שהוא שומע את השם אומר למשה, אלא הוא רוצה שהשם ידבר איתם, ישירות. זאת אומרת, בעצם מוצאים את משה לגמרי מחוץ למשחק.
אז מה
המשמעות
שלו עכשיו?
או, ועדה שואלת...
זה מעצבן אותי שבני ישראל...
כן.
הקדוש ברוך הוא זה ש... כאילו...
אבל גם מוצאים, מה? זה מעצבן, אבל... יש לי מוכן, הם מקבלים...
הקדוש ברוך הוא זה שכאילו...
אני שואל, האם...
משה הוא השליח של הקדוש ברוך הוא, והם יודעים את זה, אז...
מצוין. האם את פעם שמעת שמישהו בחז"ל מבקר את עם ישראל על
זה?
יש חטא העגל, יש חטא מרגלים, יש חטא הר סיני? יש חטא, לא יודע, חטא ישמע העם?
מה זה, מה שכן שהם רוצים? זה ממש זירת היורדש. זירת
הבנים, ואנחנו לא באמת מאמינים.
יפה, היום זה בקטן. אתם פינס לעומת זה. כי את אומרת, הרב אמר, אז מה אם הרב אמר?
זהו, כאילו זה אני
אקוס את הרב. תראי לך, כשכאילו הרב אמר משהו, למישהי להגיד לבנות. המישהי אמרה לבנות, ואמרו, תשמעי, אני לא יודע מה, את נמצאת, את דמיון מזרחי, לא יודע. אנחנו רוצים לשמוע את זה מהמקור. זה מאוד הגיוני. פה הבעיה היא שהתיווך הוא משה רבנו. זה לא איזה בת שירות. וזה באמת, זה חזק, כאילו, עם שלם אומר, אני רוצה לשמוע את המלך. וזה אומר שכל מעמד, את הרי שמחה בשבועות, נכון? את חוגגת. את מה את חוגגת? את השביתה שלהם. כי הם התעקשו לקבל מעמד ישיר בזכותם, ברוך השם זכינו לזה. או, ותכף נראה גם את ההשלכות של זה, אם נספיק כמובן. כן, נכון. אולי זה כדי שזה יירשם על שם עם ישראל? הוא כאילו הולך, הוא כזה, בפיחות זוחל כזה, כאילו. עוד שלב, הוא רוצה שעם ישראל ידרוש. ומשה אומר, בהתחלה הוא אומר לו, הוא משיב את דברי העם אל השם, ואחרי זה ויגד, ויגד זה קשה יותר, זה כמו גיד. זה חזק יותר, כאילו. זאת אומרת, הוא רוצה, אתה בחור רוצה שמשה יגיד, עם ישראל רוצה לדבוש אותך. בלי תיווכים, בלי סיפורים, בלי כל מיני כלי שני שלישי, אותך, ישירות. זה נראה די ברור שהוא מבסוט מזה אש. אין לו בעיה עם זה בכלל. אין לו שום בעיה. הוא כן ענב משה רבנו, כידוע. האם זה הצליח? איפה את עוד הצליח? יפה מאוד. אחרי כל הסיפור, מתארים, מחפשים, וזה 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 וזה, מגיע הר סיני, אני מדלג כי הזמן כבר חלף לצערנו הרב, בסוף המאמר כתוב ככה, תקשיבי טוב, עליית שביעי, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, זה מה שהם ביקשו, נכון? רצינו לראות את המלך מצוין, ואת כל השופר, ואת הר השם, וירם וינו, ויעמדו מרחוק, מה זה וינו? אומר רש"י, היו נרתעים לאחוריהם י"ב מיל. 12 קילומטר הם עפו. רק מהקולות, מלכי השרת באים ומסיעים אותם להחזירם. מלכי השרת באים עם איזה אלונקות כזה, או עם לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק. באופן כזה כאילו מקלפים אותם מהרצפה. תארי לך, את עכשיו, כנומדת כאן, יש לה עד הר סיני בשירות רחל, ואת פתאום עושה את עצמך בעלוני שילה. פחות או יותר. בלי הובלה, ככה, דוך. יהודה היה מבסוט על זה אש. אז זה עובד, אבל זה עובד, בוא נאמר בחצי כאילו. כתוב שהם שמעו רק שתי דיברות מהעשר. מפי השם, אנוכי ולא יהיה לך, ואז עפו. ואז הם אומרים, אל משה, ההוא שהם בעצם פיתרו קודם, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, והיה דבר עמנו אלוקים פן נמות. מה הם אומרים בעצם? מתחרטים, הבנו שום בעיה, לא רוצים לראות שום דבר, רק אותך, דבר אתה איתנו, מאמינים להכל, מודים במה שאתה רוצה. ויאמר משה אליהם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם באלוקים. נסות, הכוונה זה משורש נס, לרומם אתכם באלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, ובלתי תחטאו. ויעמוד העם מרחוק, בדווקא רחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים. משם ואילך, התאמתה נבואת משה. הדבר הזה הוא לא המצאה, הוא כתוב במפורש ברמב״ם. הרמב״ם בהלכות, אנחנו בזה באמת נסיים להיום. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, זה דבר מדהים. הרמב״ם מדבר על נבואה, על ההבדל שבין נבואת משה לשאר הנביאים, ובין השאר הוא גם דן בעניינים של מופתים. איך, מה באמת הפרמטר לאמון בנביא? תקשיבי טוב, פרק שמיני של יסודי התורה, אומר הרמב״ם, משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. הוא עשה הרבה מאותות, נכון? הרבה אותות. עם המטה, דם, שכין, ברד, הכל, כל האותות האלה. לא זה גרם לאמון. שהמאמין על פי האותות, יש בליבו דופי. שאפשר שיעשה האות בלעד בכישוף. זאת אומרת, האות, הנס, שעשה משה, הוא לא הבסיס לאמונה במשה. אלא כל האותות שעשה משה, במדבר, לפי הצורך עשה. לא להביא ראייה על הנבואה. זה לא היה הבסיס לאמון במשה האותות שהוא עשה. ואז יש שם פירוט על המן וים סוף וכל זה, בסדר גמור. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר, מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכו' וכו'. ומניין שמעמד הר סיני לבדו הוא הראיה לנבואתו, שהיא אמת, שאין בו דופי, שנאמר אצלנו, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכלל, לומדים מזה הכוונה, שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא אומרת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. מפורש ברמב״ם. שבעצם כל התפקיד של מעמד הר סיני בפורמט הזה הוא לאמת נבואת משה בדיוק. לאמת נבואת משה. עם ישראל רצה לשמוע מפי המלך, ומה שקרה במעמד הזה בעצם קרה רק דבר אחד, שאחרי המעמד הזה אין יותר דופי. אין יותר איזה מחשב שאולי זה בשם עצמו. זה דבר מדהים. זאת אומרת, מה שאנחנו חוגגים, וזה דבר עצום, שעם שלם, כאילו פגש את הקדוש ברוך הוא ישיר. אין דבר כזה, אין דברים כאלה. כל זה בא אחרי דרישה של עם ישראל, וסירוב לקבל תיווך, וגם נבואת משה התאמתה. אחר כך, אומרים לו, עכשיו אין שום בעיה. דבר איתנו, לא ישירות, אנחנו פשוט ממש עוד שנייה מתים. מה למדנו מכל העניין הזה? שני דברים למדנו מזה. לקח ראשון, שלפעמים כשאדם לא מסכים ללכת בתלם, הוא עושה היסטוריה. זאת אומרת, היה פה איזה מודל מאוד ברור. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה להגיד לעם? הם אמורים להסכים, נגמר. עם ישראל לא הסכים, בזכות זה נוצר מעמד שאין לו שום תקדים, ולא אחר כך עוד אחד כזה, בכל ההיסטוריה, שעם שלם זוכה לנבואה, ישירה. לפעמים כדאי להיות סרבן, בקיצור. זה אחד. שניים, שכאשר אתה נמצא בכזה מצוון, זה דבר אחר. הדבר האחר הוא שלפעמים אנחנו קוראים משהו, אני כבר מכיר את זה בעל פה, ולא שמתי לב שזה ממש זה פשט הפסוק כאילו לגמרי. זה מה שאומר רשי. איך לא ראית את זה קודם? כי את רגילה לזה מדי. את כל כך רגילה לפסוקים האלה, וזה כל כך כאילו רץ לך, עד שאת לא, את לא, את לא, שמה לב שיש לו איזשהו טוויסט בעלילה. אז נסכם את הפרשה, מה שהספקנו היום, זה ממש מעט. הספקנו, א', לראות למה יתרו הוא בסיס להר סיני. בטח לפי רש"י, ואפילו לפי הרמב"ן. למה פרשת יתרו היא בעצם הפרשה שסוללת דרך, שהיא כאילו תשתית למעמד הר סיני. ב', עד כמה חשוב להגיד, אנחנו רוצים לראות את המלך. בלי תיווכים, בלי צינורות, דוח, ישר. זה בוודאי לא חטא, ודאי זה לא, זה זכות גדולה. אמנם זה בין גרבה איזשהו מחיר, שהיה נושא לנשמתם פרחה, כמו שכתוב, הם עפו, אבל זה בסיס לכל האמונה בהשם ובמשה, או בעיקר במשה, זה בעצם הר סיני. מה שאני משאיר לכם הביתה לנסיעה, זה לחשוב, אם את היית עכשיו במגמת קולנוע, והיית צריכה לסיים את הפרשה, קצת עד אחת כבר, קראנו פה שזה היה אחרי המאפנה, הבנו. אם את צריכה עכשיו לסיים את הפרשה, כשאת אחד את הפרשה, את התבאס בסוף?
כן.
נכון מבאס? כאילו, שאתה מגיע לסי, מה רע, מה כואב לך לסיים את הפרשה על פסוק י' ח'? ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים, תופים, ונגמר, זהו. פתאום מביאים עכשיו, 4-5 פסוקים, הלכות מזבח, מה אתה רוצה מהחיים כאילו? איזה מזבח, מה אתה מדבר עכשיו? השאלה היא למה, התורה בחרה לרדת מההימלאיה, או מהר סיני יותר נכון, לרדת מהר סיני, ולהגיע עכשיו לאיזה מין ציווי מוזר שהוא לא אקטואלי דרך אגב. הוא לא אקטואלי, נכון? כי פה מדובר על אזור שבועות, נכון? למחרת שבועות או בשבועות. למה כל כך חשוב לך להסביר על המזבח? הרי עוד שבועיים יהיה לך פרשה שלמה. חסקת במשכן ובכלי המשכן. תסביר לי בדיוק את הכל. איך בנוי המזבח, מאיזה חומרים הוא בנוי, באיזה מידות הוא בנוי. מה בוער? מה כואב לתורה לחכות שבועיים? למה זה כל כך חשוב? ואיך זה אורז לי את מעמד הר סיני, הלכות המזבח? ולמה דווקא הפסוק שכן סוגר את הפרשה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. כאילו הלכות כבש למזבח. זאת אומרת, לא המזבח אפילו. אלא זה שצריכים לעלות למזבח עם כבש ולא עם מדרגות. נו. זו השאלה. אפשר לשאול את ההורים, את הדודים, לחפש באינטרנט, לחפש בפרשנים, למה התורה בחרה לסיים את פרשת יתרו, שהיא כל כך גדולה, כל כך חזקה, כל כך עוצמתית, לסיים את זה בנבילה כזה קצת, נכון? במשהו כאילו מאוד חוזר חזרה ל...
זה נגדל אחרי עצמם.
זה מה זה? כן, כן. טוב, כדאי לשאול אותה, להתייעץ עם קרובי המשפחה.